ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ממש עסקנו באופן כזה שכמעט כל שיעור היינו לומדים שניים, שלושה פסוקים עם דברי הפרשנים ראשונים ואחרונים. ויש כמובן ללמוד את מגילת רות לפי נושאים. אנחנו ננסה בזמן שיש לנו לשלב בין אילו לבין אילו. מכיוון שמגילת רות היא לא כל כך מהספרים הנלמדים, אז אני מבקש לחבר אתכם לחמשת הספרים הבסיסיים ביותר למי שרוצה ללמוד מגילת רות. אני יודע שאנשים לומדים כל מיני וורטים מפה ומשם, אבל צריך ללמוד קצת יותר לעומק. אז חמשת הספרים הם ככה, זה תורה שלמה על מגילת רות, שלמעשה זה מרכז לנו את כל דברי חזל על סדר הפסוקים, ואומר גמרות, מדרשים וכו' וכו' וכו'. וזה ספר שיצא במסגרת מפעל של תורה שלמה. הוא ספר דקיק מאוד, כי מגילת רות היא בעלת ארבעה פרקים, יש פה כל מיני קונטרסים שנלקחו מתורה שלמה, זה לא כל כך מענייננו, אבל אין חזל על מגילת רות שכמובן לא מופיע פה על הסדר, וראוי להכיר את הדבר הזה. תורה שלמה על מגילת רות. מבחינת הפרשנים, אז אני רוצה לעסוק לרגע בשלושה קדמונים ובאחד בן דורנו. שלושה קדמונים, יהודי אחד זה בעזרת השם ניפגש איתו הערב בלך דודי, בעל השורש ישי, רבי שלמה אלקבץ, מחכמי צפת בתקופת הבית יוסף, והוא כתב בשנים האחרונות, כשהתחלנו ללמד רות, אז אני לא רוצה להגיד לכם איך השורש ישי היה נראה, אבל ברוך השם בשנים האחרונות בעידן המחשבים מישהו פשוט ישב, עבד על זה, הוציא את זה מהדורה מאירת עיניים, וכמובן שהוא קרא לספר שורש ישי, כי מגילת רות עניינה ישי ודוד וכולי. אי אפשר לזוז במגילת רות ימינה ושמאלה מבלדיו. שורש ישי, רבי שלמה אלקבץ. הפירוש השני שהוא שייך לאותה תקופה, מחכה לגואל שלו, אולי מישהו מכם ירים את הכפפה, נקרא איגרת שמואל. איגרת שמואל מופיעה במקראות גדולות, באותיות רש"י קטנות, שווה להשקיע בו. אין שאלה שתשאלו על מגילת רות שהוא לא שואל אותה ולא משיב עליה, לעניות דעתי. רבי שמואל דאוזידה, גם כן מחכמי הספרדים שחי בצפת בתקופה המופלאה הזאת של הארי וגוריו וכל החבורת הקדישתא הזאת, ורבי שמואל דאוזידה, אוזידה באלף, והוא כתב ספר, הוא כתב כמה וכמה דברים, אבל לענייננו זה נקרא איגרת שמואל, ופירוש, לא שאני מחווה דעתי על זה, אבל פשוט פירוש הפלא ופלא על מגילת רות. הדבר השלישי במערכת הזאת זה ספר של אבך. אבך קרא לספרו משיב נפש, ורבי יואל סירקיס, הוא כבר חי בקרקה, בפולין, באירופה, וגם הוא כתב ספר עם הרבה מאוד פירושים והרבה מאוד הסברים על מגילת רות בשם משיב נפש. מבין האחרונים, אני רואה חובה וצורך לציין יהודי בשם הרב יוסף זאב ליפוביץ', שהיה מבעלי המוסר, שייך לתנועת המוסר. למען הגילוי האישי הנאות, היינו שכנים ברחוב ברנר 23 בתל אביב לפני 50 שנה, כשעבדכם הנאמן ילד זעתות בעגלה תינוק, והוא גר קומה מתחתנו, יהודי שנפטר בלי צאצאים. אבל הפירוש שלו על מגילת רות ידוע לשם לתהילה ולתפארת, ומי שמחפש ככה חיבור מהיר למגילת רות בשבת הקרובה או משהו, שלא יזוז מהספר הזה. פה המון לקחים מוסריים ועניינים. אני חלילה לא מבטא, לא פוסל כל מיני דברים שאני רואה פה שחבר'ה לומדים, אבל מי שמחפש עומק ומחפש מהלך ומחפש עניין, זה מה שאמור להנחות אותנו, זה מה שאמור לפי עניות דעתי. אז פשוט חשבתי שמן הראוי לטרוח ולהראות את זה ולהביא את זה כדי שנדע במה מדובר. עכשיו, כפי שאמרתי, עסקנו רבות 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 במגילת רות, ואם אנחנו מנסים להתבונן, אתמול מרדכי שטרנברג הזכיר איזה פרט בעולת ראייה, אבל אם אנחנו מנסים להתבונן מה הזיקה, מה הקשר בין מגילת רות לבין שבועות, אז כמובן שיש לנו בזה הרבה מאוד רמזים זה כבר מופיע במסכת סופרים שקוראים רות בשבועות, מסכת סופרים פרק י' הלכה י' ח', קוראים את רות בשבועות, ומי שהביא את זה בפועל הלכה למעשה זה הרמ"א. אכן הספרדים לא נוהגים במנהג הזה. הרמ"א הביא בשם הבודרעם שנוהגים ונוהגים לומר רות בשבועות, נוהגים לומר רות בשבועות. כמובן שבישיבה יש מגילה כשרה, קוראים. אחד הדברים שמפריעים לי שקוראים את זה תמיד בוותיקין, ובמשך שנים רבות תמיד ידעתי מה כתוב בפרק א' וב' במגילת רות, אף פעם לא הכרתי את פרקים ג' וד', כי בשלבים האלה כבר היינו עסוקים בתנומה מתוקה מאוד של זה, ופתאום מתעוררים לעשרת הדיברות. אני חושב שהיה מן הראוי, זה רק נשמע נועז מאוד, להעביר את קירת רות למנחה. זה היה נראה לי אף לבפלא, כשלמדתי בישיבה תיכונית כך עשו, וזה פשוט היה נותן, זה ספר נפלא ביותר ביותר ביותר, שרוב האנשים לא מכירים את הסוף שלו, כי הם ככה מנקרים. אז מה?
בתיקון בלילה,
אבל זה לא כמו לשמוע את זה מתוך מגילה כשרה באשמורת הבוקר. עכשיו, המנהגים הם כמובן רבים מאוד. רות זה חיבור של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כי המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, כל מה שאנחנו לומדים זה כמובן תורה שבעל פה. זמן קציר חיטים כמובן מתאים למה שמסופר ברות. דוד מת בעצרת, אז מילא מתאים לקרוא את הייחוס שלו, ועוד 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 יש לנו מסביב לעניין הזה. כדי להיכנס ממש ברגעים ספורים לעניין של המגילה הזאת, אז הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת לנו ששמואל כתב ספרו, וספר שופטים הוא מגילת רות. זאת אומרת, הכותרת של הספר, ויהי בימי שפוט השופטים, היא בהחלט מתאימה לימים של שמואל הנביא. ואם ישאל השואל, אם זה כל כך מתאים לעניין הזה, למה זה מופיע בחלק הכתובים של התנ"ך וזה לא מופיע בחלק הנביאים של התנ"ך? הרי ספר שופטים הוא מופיע בחלק הנביאים, ולמה המגילות מופיעות בחלק הכתובים? מה זה קשור? לימד אותנו אברבנאל בכמה הקדמות לספרים שלו, והרמב״ם עוסק בזה במורה הנבוכים. הרב שכטר מביא בנפש הרב, הרב סלובייצ'יק מביא בשם רב חיים, דברים מאוד מאוד מעניינים בעניין הזה, על היחס בין נביאים לכתובים, ששמואל הנביא לא היה כל הזמן באותה מדרגת נבואה. במדרגת הנבואה הגבוהה יותר הוא כתב את ספר שופטים ואת ספר שמואל. במדרגת נבואה נמוכה יותר הוא כתב את מגילת רות. לכן מגילת רות נכנסה לכתובים, למרות שהכותרת היא ויהי בימי שפוט השופטים, וספר שופטים וספר שמואל, שניהם נמצאים בחלק הנביאים. המגילה עצמה נמצאת בחלק הכתובים, כי זה נבואה, אבל ברמה רוחנית פחות משמעותית. מקום ההתרחשות של הספר הוא פשוט מאוד, וגם הנפשות הפועלות. ואנחנו ננסה, כמו שאני אומר ככה בזריזות, בתמציתיות, להתקשר ולהתחבר לעניין הזה. חמשת הפסוקים הראשונים עוסקים בעשר שנים, ולאחר מכן כל המגילה מדברת על יומיים שלושה. זאת אומרת, מבחינת תיאור הזמן, תכף נדבר על תיאור המקום, אבל מבחינת תיאור הזמן, אם פתוחים לפניכם ספרים, ויהי בימי שפוט השופטים, חז"ל שואלים למה לא מוגדר תקופת שפוט השופטים. יודע מישהו כמה זמן היא תפסה? 320-330 שנה. ולא ברור כאן, ובמדרש יש כאן שתי דעות, האם זה היה בתחילת תקופת השופטים או זה היה בסוף ימי השופטים. אבל ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. כדי להבין על מה אנחנו מדברים, יש כאן איזושהי מפה, זו מפת ההתרחשות של מגילת רות. אנחנו מדברים על בית לחם, כמובן בית לחם יהודה, לא בית לחם הגלילית, בית לחם יהודה, שדה מואב, הרי מואב, אנחנו מכירים אותם גם כן. אז זאת זירת ההתרחשות של כל מגילת רות. לא מסעות, לא הליכות, לא עניינים, אלא הכל נע בין בית לחם יהודה, הווה אומר, מרחק של פחות מ-10 דקות נסיעה מפה, צומת גילו, קבר רחל, זה בית לחם יהודה, ולעבור, עכשיו תשאלו אותי, האם הם עברו צפונית לים המלח, האם הם עברו דרומית לים המלח, מה היה הגודל של ים המלח בזמנה וכו', לא יודע, אף אחד לא עוסק בזה. אבל המהות היא לעבור, ודווקא למואב, ונראה את העניינים הללו. זה מבחינת זירת ההתרחשות של המגילה הזאת. הנפשות הפועלות מועטות ביותר. אין לנו פגישה עם הרבה אנשים פה. אלא כתוב, הילך איש מבית לחם יהודה, הוא ואשתו ושני בניו, סותמים לנו את זה, ואז מפרטים, שם האיש אלי מלך, כולנו שומעים פה מה? מלכות. כולנו שומעים פה מישהו שמחכה לאיזושהי משרה, שם האיש אלי מלך, ושם אשתו נעמי, עם דרשת חז"ל, שנעימים מעשיה, אישה נעימה, נעימים מעשיה, ושם שני בניו, ופה מגיעה הקטסטרופה, מחלון, כליון, לא הייתי בשום, בוא נאמר, הייתי בעשרות, אולי מאות בריתות, לא שמעתי מישהו שקורא לילדים שלו בשם הזה. זה שמות שהם מריחים מחלה, כליה, משהו שלא, אנחנו לא מתקשרים אליו כל כך בצורה מסודרת. והאנשים הללו הם אפרטים מבית לחם יהודה, אפרטים כמה הסברים. הסבר אחד, אנשים עשירים, אנשים אפרטים זה אנשים עשירים. הסבר שני, אפרט, כשאתה נוסע לבית לחם, אתה ממשיך הלאה. בזמנו היינו נוסעים באמת לגוש עציון ולאפרט, דרך קבר רחל, רק ריבונו של עולם גלגל עלינו את הסכמי אוסלו ועשו את כביש המנהרות וכו', אבל ברמה העקרונית זה אזור ההתרחשות. אז שני בנה, מחלון וחילון מפרטים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. וימות אלימלך איש נעמי ותישאר יהיו שני בניה, ויישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. ואומר, וימותו גם שני מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. כפי שאמרתי, חמשת הפסוקים הראשונים במגילה מתארים עשר שנים. הם מביאים לידי ביטוי עשר שנים בחיים של אלימלך, נעמי, מחלון, קיליון, רות ואורפה. כל אחת כמובן בחלק שלה, מתי שהם התחתנו איתם וכו'. שאר כל המגילה היא סיפור של 3-4 ימים. זאת אומרת, מכאן עד סופה של המגילה, סליחה, בעצם הריון הוא 9 חודשים, אז הסיפור של סיומה של המגילה הוא כמובן, אבל עצם העניין הוא כמובן לקח לנו כאן 10 שנים ואחרי זה כמה ימים. מבחינת המבנה, כבודו לא למד את הגמרא בברכות, למה נקרא שמה רות? שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות.
זה יוצא כמו שגם רות בעצם על שמו של דוד שהיה מרב לקדוש ברוך הוא, ומחלון וקיליון כאילו הם נסתרו, נראה כאילו קודם כל בן אדם חי חיים שלמים, ואחרי זה לפי מה שלפי מעללו בחיים אז קראו לו את השם, ככה זה נראה. גם אורפה נראה לי שאומרים שיפנו את האור, זה נראה כאילו רק אחרי שבן אדם חי את כל חייו ובודקים את המעשיו, אז לפי זה,
אז זה מה שאני עונה לזה, זה מה שאני עונה ל... אני אומר שהגמרא באה ושואלת, הרי זאת השאלה, האם רות קראו לה בקידש שעשו לכבוד הולדתה בשתיבה, אבל הרי הייתה ביתו של מלך מואב, אז לא קראו לה בשם הזה. אז זה מה שאתה אומר, שהקדוש ברוך הוא מגלגל, שיש להם גם שמות לועזיים, בתרגום מופיעים גם שמות אחרים, אבל אלה השמות שבפשטות נתקבלו, וזה, יש שם גם קטע בעינייה שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, איך יכול להיות שגוי נתן לבת שלו שם כזה וכו' וכו'. מדברים ומטפלים בעניין הזה. מבחינת מבנה העלילה, הפרק הכי דרמטי במגילה הוא פרק ג', פרק ג' הוא פרק דרמטי ביותר. לא הייתי רוצה ללמד אותו בבית ספר חילוני, אין לי בעיה ללמד תנ"ך בבית ספר חילוני, אני חושב שאני יכול לעשות את זה טוב, אבל פרק ג' זה כמו ללמד את סיפור דוד בבת שבע, וצריך הרבה אמונה, הרבה ידיעות בסיסיות, הרבה הנחות יסוד מסוימות כדי להיכנס עם פרק ג' לתוך איזשהו מקום וללמד אותו, בייחוד כשאנחנו מדברים על שידוך מאוד מעניין, הקלה בת 40, החתן בן 80. זאת אומרת, זה לא בדיוק משהו שמישהו היה נכנס אליו היום בראש צלול. רות בת 40, בועז בן 80, לפי מסורת חז"ל, והפגישה שלהם, תראו לעצמכם פשוט איזה כותרת של עיתון או איזושהי מהדורת חדשות, נשיא הסנהדרין בועז פלויני אלמויני בן 80 נפגש הלילה בנסיבות מסתוריות עם נערה בת 40 או גברת בת 40, זה לא נשמע לנו כל כך פשוט, אז לכן אני אומר שפרק ג' הוא מרכז הדרמה, הוא מרכז העניין והעלילה וכל כל הפרשה כולה. כמובן שהאפי אנד, החלק המרגש, וזהו, הוא הסיום של כל העניין הזה נגמר בחדר לידה, אז בהחלט זה איזשהו מהלך אלוקי מופלא, שאתה רואה בדיוק מה מתנהל פה ומה קורה פה.
אבל פתיקה ובסעות, בועז לא היה יותר מבוגר?
אני יודע שכתוב בחזל שהוא היה בן 80. יכול להיות שיש דברים אחרים, אבל לא, זה מה שאני, זה היה בן 80. עכשיו, כל הניסויים הללו תפקדו לילה אחד, באותו לילה בועז מת. היא התעברה ממנו בליל החתונה, ובאותו לילה הוא מת. עכשיו, מבחינת העניינים, כמו שאמרתי, יש לנו בעיה בכותרת של הספר, כי ויהי בימי שפוט השופטים, כמו שאמרנו, איזה שופט. אני רק מזכיר את המשנה באבות, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. מי הם בדיוק השופטים? אז יש באבות דרבי נתן, יש בעוד מקומות תיאור של השופטים הללו. גם הגמרא במסכת סוכה, מדברת על אותם השופטים. אני קורא למשל בפירושו של רש"י למשנה באבות, ואותם הזקנים מסרו לכל הזקנים שהיו בכל דור ודור, כמו לאותניאל ואותניאל לאהוד, ואהוד לשאר השופטים שהיו אחריו. ובאמת הנוסחה היא מקורה באבות דרבי נתן. גם הרמב״ם במורה מדבר על המדרגה המיוחדת של השופטים, ובעיקר האברבנאל בהקדמה שלו לספר שופטים מנסה ללמוד ולהבין מי הם החבר'ה האלה ומה היה מעמדם ומה... זה לא סתם שאמרתם שזה לא מקום מתאים פה להעביר שיעור. אז כל ה... אז מה היה מעמדם ומה היה עניינם, וממילא דרך זה אנחנו יכולים להבין את הכותרת בצורה טוב, זה כבר מתחיל להישמע או להיראות בסדר, לא אי אפשר, בסדר. אני בכל אופן רוצה לגעת אם נגענו קודם בנקודה של רות ושואלים על העניין הזה, אז כמה אנקדוטות או כמה נקודות בחז"ל. הגמרא בסנהדרין אומרת, רות ביתו של עגלון הייתה, ובמקום אחר בנזיר כתוב שהייתה נכדה שלו, בת בנו של עגלון הייתה. והגמרא בברכות שהזכרתי אותה, אפשר לעיין שם בעניה, שואלת הגמרא, רות, מהי רות? אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריבהו לקדוש ברוך הוא ושירות ותשבחות. מנהלן דשמה גרים, הגמרא מסתפקת בזה, מה, איך מולד השם הזה? אמר רבי אלעזר, דאמר קרא, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא שמות. אז כתוב בזה, בזוהר החדש, הביא את זה רב ראובן מרגליות. רב ראובן מרגליות יש לו ספר שהוא מתאים את קטעי הזוהר לפי המסכתות בגמרא. והוא כותב כך, שאל רבי פדת לברי של רבי יוסי, רות, כיוון שנתגיירה, מפני מה לא קראוה בשם אחר? למה לא החליפו לה את השם? אמר לי, כך שמעתי, בשם אחר היה לה, וכשניסית למחלון קראו שמה רות, ומשם עלתה בשם זה. דאג שניסית למחלון נתגיירה ולא לאחר זמן, שזה פרשה שאני לא רוצה להיכנס אליה מתי היה הגיור. אמר לי והכתיב וכולי וכולי. בקיצור, אז אורפה כנראה שקראו לה הרפה, ורות, יודע מישהו מה היה שמה? גילית. השם המואבי עכשיו מסתבר שיש איזה אחת בסניף שקוראים לה גילית וכו' וכו' ורוצים להגיד לה. לא, לא, אני רואה פה כל מיני תגובות, אני לא אמרתי כלום.
שם מוזר, בערפה,
היה
לו
5,000 בידיים. כן, כן, בסדר. עם גוליית, עם זה, עם זה, יש לנו הרבה דברים. והיא נקראתה, היא נקראתה גילית בגלגולה הקודם. ומשמע בתחילה אמר לי גילית שמה. סברה אחרת פלונית השמה. וכשנשאה מחלון קרא לשמה רות. ועורפה הרפה שמה, וחזרה לסרחונה ולשמה ולעמה אלוהיה, וכו' וכו' וכו'. אז זה ככה, אם אנחנו מתבוננים לרגע בעניין הזה. בואו ככה נסרוק, אם כולם מחזיקים את הטקסט מול עיניהם, אז בואו ננסה, אני אשתדל לעבור על הדברים בזריזות, עם השחלה של דברי חז"ל והפרשנים מסביב לעניין הזה. אז ויהי בימי שבועות השופטים ועיר האב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב הוא ואשתו ושני בניו. כתוב בילקוט, מה קרה שם? הם היו אנשים עשירים, כל הזמן דפקו להם בדלת לבקש צדקה. אמר אלימלך, אני לא קשור לכל העניין הזה, כל זבת צרוע שדופק לי בדלת, אני צריך לתת לו צדקה? אומרת לו אשתו, אם אתה לא רוצה לעשות את זה, בוא נברח מפה. אני לא מוכנה להיות פה במצב שכל אחד דופק בדלת ואני סוגרת לו את הדלת. דרך אגב, כשאתה לומד את זה, אתה חושב שזה כלום. אתה נעשה בעל הבית ברובע, אתה יכול לשבת בארוחת ערב עם בני הבית כשזה מזדמן וכו'. ארבע פעמים דופקים לך בדלת. זה פשוט מערכת של איסופי כספים שאני בכלל לא מדבר, מדבר רק על העניין, וכל אחד אומר לך, לא, אל תיתן לי רק שני שקלים, אני רוצה להיכנס, ואני רוצה להסביר לך, ואני רוצה שתדע, ואני רוצה שתיתן הוראת קבע, ותיתן לי את הכרטיס אשראי שלך, אני גם אתן לו את החשבון בנק שלי, את הכל אני אתן לו. אין שום בעיה בעניין, אבל זה באיזשהו מקום, ביישובים, בישע, יש דבר נפלא מאוד. אסור לאדם לאסוף צדקה עד שהרב לא חותם לו. לא דווקא בישע, גם בגולן ובכל המקומות. הפשט הוא הרב, יש לו איזשהם אמות מידה. בא אדם עם דף שהוא רוצה, בודקים אותו, רואים אותו, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה נכון, זה לא נכון, וכו' וכו' וכו'. ויש על זה כל כך הרבה בדיחות. חבר של אחד הילדים שלנו אכל אצלנו, אז הוא לומד במצפה רמון. אז הוא אומר, באתי לתחנה למצפה רמון לנסוע, אומר לי אחד, שמע, תן לי 10 שקלים לנסוע לירושלים, אין לי כסף, נתקעתי פה. אז הוא אומר לו, טוב, בוא, אני עולה על אוטובוס לירושלים, אני משלם עליך. לא, אני רוצה את הכסף. הוא אומר לו, לא, בוא, תעלה, אני נוסע. לא. אז זה בדיחה אחת. והבדיחה השנייה, שאמר לו, אחד לקבץ דבות, אין לי מה לאכול וכו'. הוא אומר לו, תשמע, אין לי ברירה, יש לי רק שטר של 200 שקלים. אז הוא אומר, טוב, אני אתן לך עודף. אז הוא אומר, בעודף תקנה את האוכל. אז בקיצור, יש בזה כל מיני עניינים שכבר התפתחו, כל מיני שיטות בדבר הזה. אבל כך כתוב בחז"ל שזה היה הוויכוח בין נעמי לבין אלימלך. ושם האיש אלימלך, הוא אמר, אליי מלכות תבוא, הוא היה מצאצאי שבט יהודה, הוא גר בבית לחם יהודה, ושם אשתו נעמי, ושם שני בנה, מחלון וחילון אפרטים, ויבואו שדה מואב, היו שם. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. אומרים חז"ל, אין אדם מת אלא לאשתו. וממילא, ותישאר היא ושני בניה, שימו לב, מערך דילול המשפחה התחיל לעבוד. וייסו להם נשים מואביות, בזמן חיי האבא הם פחדו לעשות את המעשה הנורא הזה, לשאת להם נשים מואביות, משפחת המלכות, ומה כתוב על המואבים בחומש דברים? לא יבוא המוני ומואבי בקעה לשם עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. זה לא, זה כמו שעכשיו אנחנו נגיד שחמש משפחות מכובדות משכונה פלוינית בתל אביב, בחיפה, בבאר שבע, בירושלים, לא משנה מה, ירדו לטהרן והתיישבו באיראן. עכשיו, זה בדיוק מה שחסר להם. אם היינו אומרים שהם נסו לשוויצריה, בסדר, אנחנו לא מתלהבים מזה, כי יש עניין לגור בארץ. אבל לנסוע למואב, לרדת למואב, זה שיא האויבים. זאת אומרת, אסור לקבל מהם אפילו גרים. זאת אומרת, המון ומואב על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אסור לקרב אותם ואסור כלום. שם האחת עורפה ושם השני תרו... כן.
בתקופה הזאת, זה היה לפני שהגיעו את ההלכה של המונים על המואבים.
כן, זה התגלה באותה שבוע. הם נשאו את הנשים באיסור, זה היה אסור. כן. זה אחד הפלאים של המגילה הזאת, מה שהגמרא אומרת. באותו זמן זה יתברר. וישבו שם כ10 שנים. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון. ישבו שם 10 שנים. כולם מרגישים שיש פה איזה גזרה למשפחה הזאת. ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. הווה אומר, היא נשארה לבד. ותקום היא וחלותיה.
ותשוב משדה מואב, כי שמע משדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. היא מחליטה לעשות מעשה, מכיוון שמלכתחילה דעתה לא הייתה נוחה מהירידה הזו, מכיוון שנסתלקו כל המפריעים, היא החליטה לחזור. ותצא מן המקום אשר היית שמה ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. אומרים חז"ל שהעניות שלהם הייתה כל כך גדולה, מה זה ותלכנה בדרך? מה, הם הלכו בשמיים? ברור שהם הלכו בדרך, הם הלכו יחפות. לא היה להם כסף לקנות נעליים. ותלכנה בדרך ולשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה. אני חושב שהפסוקים הבאים הם המרטיטים ביותר שבכל המגילה הזאת. ותאמר נעמי לשתי חלותיה. עכשיו תחשבו על הסיטואציה. בהמשך אנחנו נראה שאנחנו מדברים שכל הדבר הזה מתרחש בכל המועד פסח. תדמיינו לעצמכם איפה הייתם בכל המועד פסח, ומה היה, אני הייתי עם בני משפחתי, טיילנו בנחל חמוד מאוד ליד דולב, והיה חם, והיה די מייגע, ותחשבו שאנחנו לא נמצאים בנחל ליד דולב, אלא אנחנו נמצאים על ציר הרוחב של ים המלח בין שדה מואב לבין העניין הזה, אם לנשים הללו אין נעליים, אז סביר להניח שהם לא הלכו עם צידניות, עם כריכים, עם שניצלים וכו' וכו'. רעבים, צמאים, נשם בהם תתעטף. ואז הדבר הלא ברור, מה פתאום הקלות האלה נדבקו בחמות שלהם? הבעלים כבר מתו. הם לא יהודיות. אני לא נכנס לשאלה שנתונה פה למחלוקת ראשונים גדולה, האם הם התגיירו כן או לא ומתי הם התגיירו. כי לזה אנחנו צריכים שלושה שיעורים. אני רק אומר לכם שיש בזה מחלוקת ראשונים. אבן עזרא יש לו דעה שונה מכל שאר הראשונים. מתי היה פה תהליך הגיור? אבל בפשטות אנחנו נראה גם בהמשך שקוראים להם מואבים, אז כנראה שהם לא יתגיירו. אז ממילא ותצא מן המקום אשר היית שמה ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לך נשובנה אישה לבית אמה. יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. מה החסד שהם עשו? אומרים חז"ל, לא היה לנעמי כסף לקנות תכריכים כדי לקבור את המת, והם נתנו מכספם שלהם כדי שמחלון וחיליון ייקברו כמנהג היהודים עם תכריכים. וזה החסד, כאשר עשיתם עם המתים ועמדי, ייתן השם לכם ומצנה מנוחה אישה בית אישה. תתחתנו מחדש. מה אתם צריכים להיות קשורים בי? אני אישה זקנה, מבוגרת. ותישק להם, ותישנה קולן ותבכנה. אומרים חז"ל ארבעה סוגי נשיקות. יש נשיקה של אהבה, וישק יעקב לרחל. יש נשיקה של פרידה, ותישק להם, ותישנה קולן ותבכנה. יש נשיקה של מיטה, ויש נשיקה של זנות אולי. ארבע סוגי, חז"ל מונים ארבע סוגי נשיקה. כאן זה נשיקה של פרידה. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. עכשיו, תארו לעצמכם שהמסוק המשטרתי היה מרחף מעלינו. אתה רואה מדבר, הכל יבש, הכל שממה, אתה רואה שלוש נשים מסכנות, הולכות, אני יודע מה, עם כמה שקיות ניילון, ואתה יכול כאילו, בפנטומימה, בטח היינו יכולים להמחיז את העניין הזה, כאילו, לא, אנחנו רוצים ללכת איתה. עזבו, עזבו, תשארו פה, תחזרו הביתה, מה אתם צריכים וכו'. אני פותח פה סוגריים רק כדי לקבל את העניין, אם הם כבר היו גרות, אסור היה לה להחזיר אותם לשם, אלא כנראה שהם עדיין היו גויות פה. כי אם הם היו יהודיות והם התגיירו, מותר להחזיר גר ולהגיד לו, לך תחזור לעמך ולבית אביך? לא יכול להיות. כפי שאמרתי, אבן עזרא יש לו פה שיטה מיוחדת, אני רק מזכיר אותה, אני לא נכנס אליה. זה לא כך ברור. הרבה קולמוסים צריך להשקיע בלימוד של העניין הזה, מתי הם התגיירו ואיך הם התגיירו וכולי. אבן עזרא, כפי שאמרתי, הוא אומר את זה בשלוש מילים, אבל צריך להבין את כל המגילה לאור העניין הזה. אז יש כאן מצב... מה?
גוליאת היה הבן של אורפה, אבל גוליאת היה פלישתי, ואורפה הייתה מואביה.
כן, אבל אורפה חזרה.
נכון, אבל הייתה מואביה. זה לא קשור.
מה, פלישתי? התחתנו צאצאים, עשו ככה נישואים בין כמה עמים וכו'. לא יודע אם הוא היה בן ישיר שלה, בחזל דרך אגב, בן ונכד ונין וכו', זה, הכוונה היא שהוא אחד מהצאצאים שלה.
אני לא חכה שהם לא התגרו בגלל שהיא עומד לה, תחזירו למדינה שלה.
אחד הראיות, כן.
אבל אתה מתבסס על זה שנעמי עשתה כהלכה.
כן.
אם אתה אומר שהיא עשתה כהלכה פה, איך בכלל הם התחתנו עם גויות? זה גיור.
הם התחתנו עם גויות כי עוד הבעל שלה היה בחיים, לא יודע מה היה לה להגיד. כאן היא מרגישה שהיא זאת שעומדת והיא זאת שצריכה לחוות את דעתה, אז היא אומרת את מה שהיא אומרת.
אמרנו שהם התחתנו אחרי שאלימלך מת.
מה זה?
אמרנו שהם התחתנו אחרי שאלימלך מת.
כן, אבל בכל אופן יכול להיות שעדיין אימתה... רגע, אז לא הבנתי, אז מה אתה שואל? אם...
איך אפשר להתבסס על דבר?
אבל כשהילדים היו בחיים, יכול להיות שהילדים לא שמעו לכל האימא, אבל כשהיא, כשזה תלוי בה, אז היא אומרת להם לחזור, נראה לי פשוט.
אבל היא יודעת שהיא אוהבת אותם מאוד מאוד.
ובכל אופן היא אומרת להם שלטובתם כדאי להם לחזור. זאת אומרת, היא מוציאה את עצמה, היא מנתקת את עצמה מהנקודה של המגע האישי, והיא אומרת, זה מה שצריך לעשות. ויתן השם לכם ומצן המנוחה אישה בתשעה ותשעק להם ותסן הקולן ותבכנה ותאמרנה לה כי יתך נשוב לימך ותאמר נעמי שוב נמנותיי למה תלך נעימי העוד לבנים במאי והיו לכם לאנשים האם יש סיכוי שאני אלד כדי שכדאי לכם איכשהו להתחבר אליי שוב נמנותיי לכנה כי זקנתי מיות לאיש כי אמרתי יש לי תקווה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים הכל בסדר אבל זה לא נורמלי, לא ריאלי. עליהן תסברנה, זאת אומרת, יש לכם למי לחכות, עד אשר יגדלו, עליהן תאגנה. אתם רוצות להיות אגונות, קשורות, לבלתי היות לאיש. אל בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצא בי יד השם. אתם לא רואים איזה גורל יש למשפחה? ירדנו מהארץ, הבעל מת, הבנים מתו, אין נכדים, אין שום דבר. יצא בי יד השם, איזה ביטוי מרטיט, קורע. ותיסנה קולן ותבכנה עוד פעם בכי. בכי זה כמובן, מסביר הכתב והקבלה בפירושו בחומש בראשית, וזה דבר, לא שאנחנו צריכים לתת אישור לדבר הזה, אבל אדם בוכה מתוך מבוכה. זאת אומרת, אני לא מדבר שאדם בוכה כשכואב לו. זאת אומרת, התגובה הטבעית, אם אדם נחתך, זה איזושהי צעקה כזאת. אבל ילד קטן שמאבד את ההורים שלו ברחוב, למה הוא מתחיל לבכות? כואב לו משהו? הוא נבוך. הבכי הוא מלשון מבוכה, הוא מלשון שאדם לא יודע מה לעשות. ואז ותישק, ואז מתרחש הפירוד הראשון. ותיסנה קולן ותבכנה עוד, ותישק עורפה, עורפה שהפנתה עורף לחמותה, עורפה שהפנתה עורף לחמותה, ורות דבקה בה. ותאמר, הנה שבה יבינתך אל עמה ואל אלוהיה. כמובן שהיא מתייחסת פה לנתונים הלכתיים שאנחנו מכירים אותם בהקשרים אחרים, יבמה, שני אחים שהיו נשואים לזה, זה מת, בלי בנים, אבל משתמשים פה במילה ייבום, אבל זה לא ייבום בקריטריונים ההלכתיים שאנחנו מכירים. שובי אחרי יבימתך, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, וזה אולי מה שמראה שהם כן היו יהודיות כבר, אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלים, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם מקבר, הרי לא קוברים יהודי אצל גוי, ואתם יודעים שכולם הקפידו בזה. אם יצא לכם אי פעם לטייל בהר הצופים, יש שם בית קברות ענק של הצבא הבריטי ממלחמת העולם השנייה, ואתה יכול לראות את כל הצלבים, ויש באמצע איזושהי שדרה של קברות של יהודים שמופרדים מכל האחרים, עם מגן דוד. וכך זה גם בכל מיני מדינות באירופה וכולי, לא קוברים יהודי אצל גוי. לכן היא אומרת, ושם מקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ואז יש שתיקה, ותלך נשתיהם עד בואנה בית לחם.
רב, סליחה. אבל, הרי נעמי אמרה, אני לא אבלד ולא יהיו לי עוד ילדים, אבל מה, רק עם הילדים שלהם הם יכולים להתחתן?
לא, הדבר הוא פשוט מאוד. אם הן באות איתה, פירושו של דבר שהיא לוקחת אחריות. היא החותנת שכביכול אמורה לדאוג להם. להם אין משפחה בבית לחם יהודה. אז היא אומרת, תשמעו, אם אתם בונים עליי, זאת אומרת, אם במקרה תלכו ברחוב יפו, וזה בחור נחמד מהסניף ידרוך לכם על הרגל, ויבקש סליחה, וישאל איפה למדתם ומה עשיתם, ודרך זה תתחילו לצאת בדייטים, זה נחמד מאוד, אבל אני לא מוכנה להתחייב על זה. זאת אומרת, אם לי יהיה ילד, אני מוכנה להתחייב שאני אפגיש אותו איתכם. אבל מכיוון שאני לא יכולה לקבל אחריות, אז אני לא רוצה. עכשיו, מה מתרחש כאן? כאן מתרחש איזה רגע של מתח נוסף בעלילה של המגילה. ותלכנה שניהם עד בואנה בית לחם, והיא כבואנה בית לחם ותאום כל העיר עליהם ותאמרנה, אז זאת נעמי. פסוק קשה מאוד. נתאר לעצמנו שמישהו היה יורד מן הארץ. היו מודיעים בחדשות, פלויני אלמויני שירד מן הארץ חוזר. אז כל מדינת ישראל הייתה נוסעת לנדבג להקביל את פניו? מה זה ותהום כל העיר עליהם? אומרים חז"ל שתי אפשרויות. או שזה היה א' דחול המועד פסח, והקריבו את קורבן העומר, ומביאים את קורבן העומר בעיסה גדול, מחוץ לעיר בשדות, היא מה שהגמרא במסכת מנחות מתארת לנו. אז מכיוון שהיו כולם עסוקים בקורבן העומר, כולם היו, ופתאום רואים איזה שתי דמויות שמתקרבות ולא מבינים מה קורה. הסבר נוסף שמופיע בירושלמי, שבאותו יום מתה אשתו של בועז, מכיוון שמתה אשתו של בועז, בית הקברות נמצא מחוץ לעיר, היינו ערך הר הזיתים, היינו ערך הר המנוחות, סנדריה זה באמת תקוע, זה בית קברות שנולד במלחמת השחרור. כשאי אפשר היה, הר המנוחות עוד לא היה, אי אפשר היה לקבור בהר הזיתים, אז בתוך העיר, ואחת השעוריות הגדולות של ירושלים, שבתוך רחוב יפו, ליד שערי צדק הישן, מה שקוירין היום רשות השידור, יש שם בית קברות, שהייתה תקופה של במלחמת השחרור, ואומרים שכל פעם שמפנים משם קבר, אז האיש של החבר'ה קדישה קורא לו משהו. יש פחד לפנות קברים, זה לא פשוט. לעלות לארץ מותר וכולי, אבל יש בירושלים כמה מקומות שהם מאוד בעייתים. יש בית הקברות המוסלמי פה ליד גן העצמאות, הנדלן היקר ביותר של ירושלים, שעומד שם בית קברות שגם אין מה לעשות, לא נוגעים בו ולא מתעסקים בו. אז בכל אופן, ותאום כל העיר עליהם, או קורבן העומר, או שבאותו יום מתה אשתו של בועז, ותאמרנה הזאת נעמי. זאת אומרת, היית פה מהנשים העשירות ביותר. היו לכם שני ילדים חמודים, הלכו למעון של אמונה, אחרי זה לממד, אחרי זה לישיבה תיכונית, התקבלו לישיבת הסדר די נחשבת. מה קרה לכם? איך הגעת למצב הזה? אז זאת נעמי? זה מה שנשאר ממך עם הבגדים, עם הסחבות הללו והדברים הללו? איך זה יכול להיות? ותאמר עליהם, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי אמר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי. אומרים חז"ל שהיא הייתה בהיריון. אני מלאה הלכתי. ואומר, הייתי מעוברת עם עוד ולד, וריקה משיבני השם. למה תקרנה לי נעמי, והשם ענה בי ושדי הרע לי? ותשוב נעמי ורות המביאה קלטה עמה ישבה משדה מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעורים, וזה כמובן מתאים למה שאמרנו קודם. עד כאן פרק א'. פרק ב', ולנעמי, מודה לאישה, מודה, הווה אומר, קרוב, רחוק, איכשהו, נפגשו אי פעם, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך ושמו בועז. מי שלמד את הגמרא בבבא בתרא צדיק משהו, יודע שהגמרא עושה, את הסדר מי שייך למי. זאת אומרת, אבי נעמי, אבא של נעמי ואלימלך הם אחים. אבי נעמי, אלימלך הם אחים, יחד עם סלמון ויחד עם טוב, שאנחנו עוד ניפגש בהם. עכשיו, זאת אומרת שנעמי התחתנה עם דוד שלה. נעמי ואלימלך זה דוד ואחיין שהתחתנו. עכשיו, בועז הוא למעשה בדור של, הוא בדור של נעמי, כי אבא של בועז הוא אח של אבא של נעמי. וכל זה הגמרא, הגמרא בבבא בתרא מפלפלת בעניין הזה. בבא בתרא צדיק א', כן, בבא בתרא צדיק א' עמוד א', אמרתי קודם אחד הצדיקים, זה צדיק א' עמוד א', יש פה בכל מקרה קשר משפחתי, והביטוי של זה מודה לאישה. איש גיבור חיים ממשפחת אלימלך ושמו בועז, ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל חנה השדה והלקותה בשיבולים אחר אשר אמצא חן בעיניו, ותאמר לה לכי ויתי. רבותיי, הם מגיעים לחרפת רעב, אף אחד לא דואג להם. עכשיו אני שואל אתכם, אם בועז הוא בן דוד של נעמי, איך הוא לא דאג לה כשהיא באה? הוא ידע שהיא באה, אין לה כלום, בלויי סחבות, יחפים. לפי מה שאמרנו קודם, נו, אף לב אפלה. במה הוא עסוק באותם ימים? הוא יושב שיבה על אשתו, בכלל הוא נמצא שם. לכן אחרי זה הוא בא לקוצרים, השם ימחם וכו' וכו'. הוא לא נמצא שם בימים שהן מגיעות. מכיוון שהוא לא נמצא בימים שהן מגיעות, הן סובלות מחרפת רעב. אין להם מה לאכול, אין ביטוח לאומי, אין משטרת הגירה, אין יחידת אומלסים, אין כלום, הם בקיצור זרוקות שם.
הוא לא קרוב,
מה זה?
הוא לא קרוב,
בסדר, אבל הוא היה, הוא היה במעמד שהוא יכל לעזור. הוא היה נשיא הסנהדרין, הוא היה אדם שיכל לעזור. הוא יושב שבעה על אשתו, הוא נמצא בכלל במקום אחר. אז ממילא, מתנות עניים, ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ועיקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם. הוא סיים את השבעה, הוא חוזר לבית לחם, הוא יושב על החבר שלו, והוא בא לראות מה קורה בעבודה. האם הם עובדים כמו שצריך, האם הם עושים את מה שצריך וכולי, מה מתרחש? ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם. מומלץ מאוד מאוד לראות את הקטעים בעין היה על הגמרא הזאת בברכות. עסקנו בזה פעם באריכות, מכאן ששואל אדם שלום חברו בשם, מכאן תקנו. זה המשנה האחרונה כמדומני במסכת ברכות, וזו תקנה מיוחדת, שאדם פוגש את החבר שלו ברחוב והוא מזכיר את שם השם. מי שראה פעם מכתב של הרב אלישיב, הוא אף פעם לא כותב שלום שין למד וו מם, כותב שין למד וו פסיק, כי זה אחד מהשמות. אז ממילא בועז תיקם, והרב בעין היה שם מסביר בצורה מה זה מראה ליחסי עובד ומעביד, זאת אומרת סוציאליזם במיטבו, זאת אומרת איך אנשים מתייחסים אחד לשני ומה קורה ואיך קורה. לא נאריך בזה, זה נושא ממש בפני עצמו. ויאמר, מה? למה? היא לא בוטלה? איך אתה אומר היום ש... כן, היא לא בוטלה, להפך. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, בלשוננו, מנהל העבודה, למי הנערה הזאת? מה פתאום הוא שואל למי הנערה הזאת? אומרים חז"ל שהיו לו בגדים מיוחדים. כל מי שהיה בארץ, הייתה לו חולצה טריקו של שבט פלויני או אלמוני בבני עקיבא, וכך הם באו לעבודה. אבל היא באה עם בגדים משדה מואב. היא באה עם בגדים, אז הוא אומר, מה זה? את העובדת הזאת אני לא מכיר, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, אל תשים עליה, נערה מואביה היא, ישבה עם נעמי משדה מואב, וסתם אחת שהגיעה לפה. ותאמר, ודיברתי איתה, הלא קטנה ואספתי באומרים אחרי הקוצרים. זאת אומרת, הרי יש דין של מתנות עניים, שאחרי שהם אוספים את הכל, אם נופלים כמה גרעינים מותר לאסוף אותם. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר, ועד עת הזה שבטה הבית מעט. מוסר העבודה שלה גבוה מאוד. מה זה זה שבטה הבית מעט? ליד כל שדה הייתה איזושהי שכחה. הרי אי אפשר ללקט בשמש מהבוקר עד הלילה. אז היה איזשהו מקום שבו היו כאילו מוציאים את המימייה, מוציאים איזה סנדוויץ', מוציאים איזה משהו לאכול. אומר הנער הניצב אל הקוצרים לבועז, תדע לך, היא בכלל לא חוזרת. שבטה הבית מעט, היא בכלל לא הולכת לנוח, היא כל הזמן מלקטת וכו'. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי. גוואלדיקט. אדם, נשיא הסנהדרין, מנהל העבודה שלו אומר, יש פה נערה מואביה, איך הוא קורא לה? ביתי. התואר הקרוב ביותר שאדם יכול להתייחס, אל תיכנסו איתי עכשיו לדיון רעייתי, עונתי, תמתי, ביתי וכו', אבל ברמה של הקרבה, כשאדם קורא לאישה, שמעולם הוא לא דיבר איתה, אמרנו פער השנים ביניהם הוא 40 שנה, הוא עוד לא פגש אותה, הוא עוד לא הוציא מילה, לא כלום, הנער, הניצב אל הקוצרים, הוא אומר, שמע, זו נערה מואביה וכו' וכו', הוא קורא לה ביתי. זה הביטוי הראשון. אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכל תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצרון, והלכת אחריהם, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח. יש סניף נפרד. את תלכי עם הנערות, את הנערים, אמרתי לנערים לבלתי נוגח, כי אלה שעבדו בשדה, אלה שעבדו בשדה, הם לא היו ברמה המוסרית הגבוהה ביותר. אז הוא אומר, אמרתי לנערים, תשמרו נגיעה, לבלתי נוגח. וצמית והלכת אל הכלים. שי, מה אתה צוחק? מה, אתה לא יודע למשל שרבנים אסור להם לקבל, כבר אמרנו את זה, בעצם אסור לחזור על בדיחות, הזכרנו את זה השבוע, על מסך טאץ', כבר לא נחזור על זה עוד פעם, זה מקלקל את הכל. וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישבון הנערים, ותיפול על פניה, ותשתחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה. יוסף, מה ששאלת קודם, אם התגיירו או לא. היא אומרת לו, תשמע, אני נוכריה בכלל, אני לא מהעם שלך. מה אתה עד כדי כך מקרב אותי? ויען בועז ויאמר לה, הוגד וגד לי כל אשר עשית את חמותך, אחרי מותישך, ותעזבי אבך ואימך וארץ מולדתך. לכאורה מהפסוק הזה ראיה, שהתגיירה כבר, כי ותעזבי עמך וארצך ובית אביך וכו' וכו', ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. מי ששאל מתי התחדשה ההלכה, על הפסוק הזה דורשת הגמרא. אילו בת תמול שלשום, לא היינו מקבלים אותך. למה לא היינו מקבלים אותך? כי לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אבל מה התחדש בבית המדרש תמול שלשום? למדו את ההלכה המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבי. ולמה למדו את ההלכה בצורה כזאת? כי מה כתוב בתורה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך וצאתכם ממצרים, אומרת הגמרא, דרכו של מי לקדם? דרכו של איש לקדם, ואין דרכה של אישה לקדם. אז ממילא, ותלכי אל עם אשר לא ידע תמול שלשום, אפשר לקבל אותך. ישלם השם פעולך, ותהי מזכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. ביטוי מיוחד מאוד. בעל השורש ישי מקדיש 16 עמודים בפירושו, מה זה תחת כנפיו? מה זה, מה זה מזכיר לכם בתורה? מה? לא כנפי נשרים, לא מחשובה, הלוכה. לא יגלה כנף אביו. בסוף פרשת הריות והחרמות, יש איזה ביטוי שזה קשור לאישות, תחת כנפיו. זאת אומרת, יש פה איזה ביטוי לקשר הלכתי בין בעל לאישה. ותאמר אמצחן בעיניך, אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא יהיה כאחת שפחותך. ויאמר לו, בועז, לעת האוכל, גושי הלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ. אומרים הפרשנים, כשעובדים בשמש, נפקמינה למי שמטייל בהרבה טיולים בבין הזמנים, מי שלא רוצה לקבל מכת חום, לאכול ולשתות חומץ. חומץ שומר על הגוף, מניע את המערכות בגוף בצורה כזאת, שלא מקבלים מנת חום. אבל תראו איזה ארוחת צהריים, שיבת הכותל יכולה להתמודד עם זה, טובלים לחם בחומץ. ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לה קלי ותאכל, הייתה שם איזה אש קטנה, ולוקחים את גרעיני התבואה ומייבשים אותם, קלי, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, ותאכל ותסבע ותותר. איזה אנושיות מיוחדת. הרי היא יצאה ללקוט. מי שלחה אותה? נעמי. נעמי מורעבת בבית. עכשיו, היא אוכלת, זה מאוד נחמד, סיסו בני מאי. אבל מה יקרה עם, עם, עם חמותה? אז ותאכל ותסבע ותותר. היא משאירה, היא משאירה כדי לקחת אליה גם כן. מה?
כתוב, אלך נעש הזה, זה לא שנועה מי שלך אותה. אלך מרצונה.
כן, כן, אלך מרצונה, אבל נעמי יושבת בבית ומחכה לראות מה יקרה. תכף תראה. מה קרה פה? נעלם לנו. כן, אנחנו בפסוק תדבר. בתקום ללקט ויצא בועז את נערב למור, גם בין האומרים תלקט ולא תחלימוה. יש לה התר מיוחד ללקט. וגם שול תשולו לה מן הצוותים ועזבתם וליקטה ולא תיגרו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטת, ויהי כאיפה שעורים. כמה זה איפה? והעומר? מחצית האיפה הוא. אז כמה זה איפה? זוכר מישהו? יודע מישהו? זהו. מה? העומר עשירית האיפה, סליחה. נכון. אז כמה זה איפה? מה? עשרה עומרים. אז כמה זה במשקל? במשקל שלנו. עשינו פעם חשבון שזה לקחת גרעיני תבואה ולמלות ארגז של בקבוקי קוקה קולה. זאת אומרת, זה הכמות של העניין. כאיפה שעורים. ותיסע ותבוא העיר, ותרך חמותה את אשר ליקטה, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסובעה. ותאמר לך חמותה, איפה ליקטת היום ואנה עשית? יהי מכירך ברוך, אם חזרת עם כזאת כמות של אוכל, פלא פלאים, ותגד לך חמותה את אשר עשתה אמו, ותאמר שמאיש אשר עשיתי אמו היום בועז. ותאמר נעמי לחלתה, ברוך הוא להשם, אשר לא עזב חזו את החיים ואת המתים, ותאמר לה נעמי, קרוב לנו האיש מגואלנו. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אלי מנערים אשר לי תתבקין עד אם כאילו את כל הקציר אשר לי, ותאמר נעמי אל רות כלתה, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותה ולא יפגעו בך בשדה אחר, ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, ותשב את חמותה. ואומר, יש לה סידור עבודה. כל בוקר היא יוצאת, היא הולכת רק לשדה הזה, לא מחפשת כלום, באה, חוזרת, הולכת, הכל נעים ונחמד. יושבת היהודיה הזאת נעמי, והראש שלה מתחיל לרקוח מרקחת, והיא אומרת כך, ותאמר לה נעמי חמותה. חמותה, היא כבר לא חמותה, אבל היא נקראת חמותה. ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. אני חייבת לדאוג לך. אני לא יכולה ככה להמשיך להתנהל. אני כבר אישה מבוגרת. את גם כן כבר לא אברכית צעירה. צריך לעשות משהו. מה יהיה? הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. ואתה, איזה נועזות. ואם תראו, יש פה המון המון קריא וכתיב. כי נעמי שולחת את רות למשימת התאבדות. אין הגדרה אחרת למה שמתרחש בפרק ג'. ולמה יש קרי וכתיב? כי נעמי אומרת לה, אני שולחת את עצמי. זה קל מאוד לשלוח אחרים למשימת התאבדות, אבל אדם צריך להרגיש, אדם צריך להרגיש, ערב שבועות מותר שיחו בכל נפלאותיו, לא זוכר באיזה שנה הפציצו את הכור בעיראק, אבל זה היה בשבועות, ואנחנו היינו במסיבה על הגג, הבניין הזה עוד לא היה בנוי בכלל, זאת אומרת, היה, היינו על חלק מה, אולי על החלק של החדרה, הכיתות שם על הגג, ואז הגיעה ידיעה שבבוקר, זאת אומרת שאתמול בלילה, זאת אומרת שהפציצו את הכור במהלך היום, ואז אתם לא זוכרים, כי מסתום לא נולדתם, אז היה מיד אחרי זה בחירות. אז אמרו, טוב, זה הליכוד עשה, כדי שבגין ייבחר פעם שנייה וכולי. אז אני זוכר שבגין התייצב, הוא אמר, ככה אתם חושדים בי שבשביל להצליח בבחירות אני אשלח נערים יהודיים להיהרג בעיראק? ככה, זה המציאות שלי. אבל באיזשהו מקום, מה הוא התכוון לומר? התכוון לומר, ויש תיאור, היום כבר יש תיאור, מה היה בלשכה שלו, ראש הלשכה, זאת אומרת, המזכירה שלו, החתן שלה היה אחד את היסים שהיה שם, ואסור היה לה להגיד את זה. בקיצור, סיפור שלם של עם ישראל, של איך הדברים עובדים, אבל בהחלט הוא, אז הוא אמר, להבדיל, אז מה, נעמי שולחת את רות לאיזושהי משימה, היא מרגישה שהיא שולחת את עצמה, אז לכן יש פה המון קריא וכתיב, ומה קורה פה? הרב מאיר עוד לא הגיע, הוא הגיע כבר, טוב, מה נעשה? נסיים. ותאמר לה נעמי, לא אכפת לי, דרך אגב, אם אתם רוצים, מחר, בין 12 ל-1, אומנם כתוב שם איזשהו שיעור, שאם לא יהיה מי שיעביר אותו, אני אעביר אותו, אם תרצו, אפשר להמשיך במגילת רות. ותאמר לה נעמי חמותה, ביתי עליו, בקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה, לא בוא, אז אולי, טוב, כשהוא ייכנס, אנחנו נפסיק. ואתה לא בועז מודעתנו שראית את נערותיו, הנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה. זאת אומרת, הוא זורע את גורן השעורים, זורע את גורן השעורים, הכוונה היא הוא מפריד את הגרעינים מהמוץ. ובלילה יש רוח נעימה, וזורקים את הגרעינים, ואז נפרדים התבועה, נפרדת מהקשים, הקשים זה מאכל בהמות, הגרעין זה מאכל אדם וכו'. ורחצת, וסחת, ושמת סמלותייך עלייך. איזה סמלות כבר היו לה. זאת אומרת, איזה בגדים היא יכלה להרשות לעצמה לקנות, אבל מכאן לומדים חז"ל שזה היו בגדי שבת, ומכאן לומדים שצריך להחליף בגדים לשבת. בשם הארי מובא בבאר היטב, שצריך להחליף את כל הבגדים לשבת, מכף רגל ועד ראש, כולל נעליים. אבל ברוב הזה כתוב שכל אחד יש לו בגדי שבת וכו'. וירדת וירדתי, שימו לב, הכל, הגורן אל תיבדי לאיש את קלותו לאכול ולשתות. ואומר, את הולכת, וטוב, הרב מאיר הגיע, אז אנחנו נעצור פה. אז אני מקווה, אני אומר עוד פעם, אם נלמד מחר בסדר, אם לא נלמד מחר, אני מקווה שקצת התקרבנו לא להירדם במגילת רות. זה מעניין, זה מיוחד, זה הרבה הרבה אפשר ללמוד מתוך הדברים הללו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.